שהוא צריך לעשות את המשפט, הוא חייב גם להיות, לדאוג לכך שהמשפט יהיה משפט שיגיע אל כל חלקי העם. כי יש אנשים שברור שיינתן להם מענה משפטי, אנשים נכבדים, אנשים חשובים. המבחן של שלטון בכלל, עד כמה העקרונות שלו וההתנהלות שלו מחלחלת לכל רובדי הציבור, גם לדיוטות הנמוכות, גם לשוליים החברתיים. ופה יש דוגמה קלאסית למימוש של הנושא הזה. אז תבונה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו, וזה מעיד כמאה עדים שהמשפט מחלחל גם לרובדים שבדרך כלל לא מגיעים אל בית המשפט. נשים כאלה, כשיש להם סכסוכים, אז הדברים נפטרים שם קצת באלימות כזו או אחרת, וזה לא מגיע לבתי משפט. העובדה שהם באו לפניו נובעת מן העובדה של ותעמודנה לפניו. דהיינו, הן ידעו ששלמה יקבל אותם, שלמה יתייחס אל דבריהם ואל הבעיה שהם מעלים במלוא כובד הראש, כפי שבאמת תכף נראה. והידיעה הזאת והתובנה הזאת היא שגרמה לכך שהם התייצבו. זאת אומרת, ההתייצבות הזאת של הנשים בבית המשפט היא ביטוי לעוצמת מלכותו של שלמה. וזאת נקודה שחשוב להבין אותה עוד לפני שנכנסנו לדיון של האירוע, שהוא כשלעצמו מיוחד. משפט שלמה הוא משפט מיוחד ותכף נדון בו. אבל קודם כל, עצם הסיטואציה שבה נשים כאלה באות אל המלך כדי להשיג משפט צדק, זה דבר שצריך לעורר אצלנו הערכה, כי זה אתגר, וזה אתגר שהצליח. עכשיו מתחיל הדיון עצמו. ותאמר האישה האחת, בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, והילד אמא בבית. ובכן, יושבות שתיים נשים, בלי בן זוג, הן נשים שהרו כנראה במסגרת היותם זונות, והן ילדו בהפרש של שלושה ימים זו מזו, כן? או לא בטוח, כן, כתוב, והיא ביום השלישי, לדעתי ותלת גם האישה הזאת, בהפרש של שלושה ימים זו מזו. עכשיו, היום יש לנו אפשרות, כי בדרך כלל אנשים יולדים בבית חולים, יש עדים נוספים, מי הייתה אמא יולדת, היום מסמנים עם סימון מיוחד כדי שלא יהיו בלבולים, ועל היד שמים רצועה עם שם האם, עם שם אביה שלהם, כך לילוד גם, כך שמבחינה זאת, עכשיו, היום גם אם יש איזה שיבוש או טענה, אז אפשר לעשות בדיקת DNA, ובאמצעות הבדיקות הללו ליצור בוודאות גבוהה את הזהות של מי אמו של הילד. בעת האי ששלמה פועל כאן, אין את כל הטכניקות הקיימות, כי אין בתי חולים ויולדים בבית, ובדרך כלל כשמביאים ילדת או יש עוד בני בית, הם יכולים לשמש כעדים במקרה שמתפתחת איזושהי תהייה, מה מינו. פה, כיוון שהן לבד בבית, זאת סיטואציה שבעצם אין אפשרות לברר אותה. וזה בעצם הסיטואציה שמביאה אותנו אל בית המשפט. כי אם זה משהו שאפשר לברר אותו בראיות, אין צורך להטריח את המלך לדון בעניין, שילכו לבית משפט. אין סיבה שהמלך יעסוק בכך. על כן, הנה זה מה שהן אומרות, ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים אנחנו בבית. ופה העסק מסתבך. וימות בן האישה הזאת לילה, אשר שכבה עליו. אז בין אם זאת הסיבה המדויקת, ובין אם זאת סיבה שנראית להם, בכל אופן הם מבינות שקרתה שם תקלה, ואחת האימהות חנקה בשנתה, בלי, באונס, לא ברצון, את הילד בשנתה, והוא מת. עכשיו, כיוון שאחד מת ואחד חי, אז האחת טוענת שהשנייה בתקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, ועמתך ישנה, ותשכיבהו בחיקה, ואת בנה המת ישכיבה בחיקי. זאת אומרת, היא עשתה החלפת תינוקות, מתוך רצון להישאר עם התינוק החי. ועקום בבוקר להניק את בני, והנה היא מת. והתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדת. בקיצור, הוויכוח עכשיו, מי האימא של התינוק החי? אין ספק, יש שתי תינוקות, אחד מת, אחד חי, וכל אחד רוצה לעצמה את התינוק החי. ואת אומר האישה אחרת לא, כי בני חי ובני חמת. וזאת אומרת לא, כי בני חמת ובני חי. ותדברנה לפני המלך. בקיצור, יש פה סיטואציה שאם הייתה באה לבית משפט, אז באמת היה להם קשה להכריע. יש לנו סיטואציות כאלה בדיני ממונות. אנחנו כולנו מכירים את המשנה של שניים אוחזים בתלית. שניים מחזיקים לצורך בתינוק אחד, כל אחד טוען זה כולה שלי. עכשיו, אם זה חפץ, ואי אפשר להוכיח, כי כל אחד טוען את טענתו, או ששניהם יש להם אותם אחות, את רמת הטיעונים שקולה, אז הפסק דין, אם מישהו מצליח להוכיח את אמיתות טענותיו, אז הוא מקבל את הדברים. איך הוא מוכיח? עדים, יש לו סימנים, יש לו דרכים להוכיח את בעלותו על התלית. כשאין הוכחות אובייקטיביות, ואנחנו סומכים על טיעוניהם של המדיינים, אז ההלכה היא יחלוקו. כיוון שאין לנו אופציה אובייקטיבית להחליט. עכשיו, תלית אפשר לחלוק. תינוק אי אפשר לגזור לשתיים ולחלוק אותו, כיוון שהוא לא יחיה. מוריי ורבותיי, יש לנו סיטואציה אחרת במסכת בבא בתרא, על ההוא ארבע, על ספינה, דאבו מינצו עלה ביטרי. השוני בין שניים מוחזים בתלית לאותה ספינה, שפה שניים מוחזים בה. והאחיזה הזאת יש לה, נותנת לכל אחד מעמד משפטי ביחס לחפץ. אני בא לבית של המשקפיים, כי אני מוחזק בו. מה זה? אוקיי, אבל קשה להתייחס אל התינוק גם אם מישהו אוחז אותו בתור חפץ. בכלל, אחיזה בתינוק זאת לא הוכחה לבעלות. כי בניגוד לבגד או כן זה נחשב להמוציא מחברו הרוויה, ילד תינוק שמישהו מחזיק בו זאת לא הוכחה שזה שהוא הבעלים שלו. מה זה? כן, לא, זה לא, לא משנה, לא ניכנס ל זה לא חפץ, זה לא חפץ. כן, בשלושה ימים הוא עוד לא הולך. בן יוארבע מה? בדיון הוא כנראה קרוב מאוד ללידה, זה סמוך ללידה, הרי זה מיד לאחר מותו, הילד, הנה, הם ילדו בפני שלושה ימים, ואחרי פרק זמן קצר, זה לא מדובר פה שהם גדלו, כן? אז הם תינוקות שעוד לא הולכים. לא משנה כרגע הסיטואציה, תכלס, חפץ, ממון, אפשר להגיד יחלוקו, יגיד יהיה מונחת שיבוא אליהו, אפשר לעשות לו איזה משהו, ואומרים אוקיי, זה, עד שיתברר, אף אחד לא זוכה בו, אלא אם כן מישהו מוחזק בו או מביא ראיה יותר טובה. אם לא, אז זה נשאר במקפים את המצב כפי שהוא ומשאירים אותו. מוריי ורבותיי, אין דרך אובייקטיבית משפטית בבית משפט לפסוק הלכה בסיטואציה האנושית המורכבת והקשה הזו. בין כך ובין כך הסיטואציה היא קשה, כי בכל אופן יש פה תינוק מת, והדיון הוא דיון כואב ונוקב, איך שלא ניקח אותו, וההכרעה שצריך להכריע בה היא רצינית והרת גורל, ואי אפשר להגיד אוקיי יהיה מונחת שיבוא אליהו או לא יודע מה. פה צריך להכריע הכרעה חד משמעית מאימו של הילד לטובת כל הצדדים. אין אפשרות להתחמק מן הכרעה, ואי אפשר לדחות אותה, ואין למה לחכות, כי אין ראיות אובייקטיביות בנמצא שיש אופציה שהיום, מחר, עוד שבוע, עוד חודש, הדברים יתבררו טוב יותר מאשר היום. ועל כן צריך להכריע, ובית משפט אין לו כלים להכריע, כי בית משפט מכריע על פי כללים ידועים של ראיות, של טענות וכו', ופה אין את כל המרכיבים הללו. ועל כן המשפט הזה מגיע אל פתחו של המלך, והמלך יש לו יכולת לדון. מה המיוחד במשפט מלך? משפט מלך יכול לדון שלא על פי כללי הדיון הרגילים, יש קוראים לזה בגמרא אומדנא דליבה, דהיינו על פי איזה מין אינטואיציה, קוראים לזה בעברית מתקדמת של היום. זאת אומרת, אנחנו מדברים על איזה מין תחושה פנימית, איזה מין תובנה פנימית שהמלך צריך להבין. אין ספק, הדבר הזה גם דורש שהמלך יהיה איש ערכי מאוד, שההכרעות שלו, שהוא בדרך אגב גם לא חייב לנמק אותם, והוא לא חייב להסביר אותם, בניגוד לבית משפט, כיוון שכל הסיטואציה פה היא מיוחדת, אז הוא צריך להיות אדם ש יסמכו על השיקולים הערכיים שלו, ושהחשבונות שהוא על פיהם יכריע, יהיו חשבונות מאוד עניינים. אני חושב עוד נקודה חשובה שצריך להזכיר פה, אנחנו לא רואים את האנשים. אנחנו קוראים את הטקסט הכתוב, ויש הבדל גדול בין אם אתה קורא אותיות, גם אם הם אותיות של ספר קודש, לבין שאתה שומע את ההתרחשות. ואין ספק ששלמה, כשבאו לפניו אנשים, הייתה לו הרגשה כבר בתוך ההתנהגות, יש שפת דיבור, יש טון דיבור, יש שפת דיבור, שפת הגוף. זאת אומרת, אתה רואה על פי הבאות של המעורבים בעניין, מי לדעתו האם האמיתית ומי זאת המאחזת עיניי. הוא משמיע טענות שאינן אמיתיות. אלא מאי, משפט לא רק צריך להיעשות, הוא גם צריך להיראות. ובאמת זאת הייתה ההברקה של שלמה. תבינו שהרבה דברים אנחנו עושים באינטואיציה. אמנם זה לא משפטי, במשפט צריך שהדברים יהיו מוצקים. אבל, מדע, רופא, אתה בא אליו, אתה אומר לו, תשמע, יש לי תופעות כאלה וכאלה, הוא צריך לתת דיאגנוזה. בשביל להחליט מה הטיפול שהוא ייתן לך. אבל לפני שהוא נותן לך טיפול והוא לא בטוח בזה, והוא רוצה להושש את הדיאגנוזה, אז הוא שולח לך לעשות כל מיני בדיקות בהתאם להשערה שלו, מה הדבר שהוא מעריך יש לך לפי התיאור של מה שתיארת. עכשיו, כשהוא שולח אותך לעשות בדיקות, אז הבדיקות שהוא שולח אותך לעשות נגזרות מההשערה שלו. זאת אומרת, אם יש לך דלקת אוזניים, אז הוא צריך לעשות פעולה שתאושש יש לך דלקת אוזניים. אז אם זה בדיקה כזאת אחרת, אם יש לך צילום רנטגן לרגל, כשיש לך דיאגנוזה של דלקת אוזניים, אז זה לא רלוונטי. זאת אומרת, גם כשאתה הולך לעשות מעשה, ולעורר או להכריע על פיו את השערה שלך, או לאמת אותה, או לאושש אותה, אתה חייב לעשות משהו בהתבסס שזאת התשובה הנכונה לבעיה שקיימת. גם כאן שלמה כבר יודע מי האם האמיתית. מתוך ההתרשמות, מתוך ההופעה, מתוך טון הדיבור, מתוך תנועות הגוף. אלא מאי? הוא רוצה שהדברים לא ייראו כהכרעה שרירותית. הוא רוצה שהדברים הללו ייראו גם כאמת שהציבור הנוכח במשפט יראה שבאמת הדבר הוא הגיוני. והוא צודק, ועל כן הוא עושה תרגיל פסיכולוגי, שבאמצעותו הוא בודק את התגובה של האימהות, ומה שהוא אומר, והסיבה שהוא יגיד את זה, ויאמר המלך, זאת אומרת זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לא, כי בני חמת ובני החי, ותכלס, אי אפשר לצאת מן הטענות לחוף מבטחים, ויש צורך להכריע, ויאמר המלך, קחו לי חרב, ויביאו החרב לפני המלך, עכשיו, החרב הזאת, כמובן ששלמה לא התכוון לרגע לגזור את הילד לשניים. זה היה תרגיל, זה היה סימולציה. רצות לנסות לראות איך יגיבו האימהות. זה היה תרגיל שיעורר את תגובת האימהות, ועל פי התגובה הוא יוכל להושש את השארתו מי האם האמיתית. עכשיו, אין לי ספק שגזורו מביא אותנו, גם ההמשך, ואומר המלך, גזרו את הילד החי לשניים. הותנו את החצי לאחד ואת החצי לאחד. זאת אומרת, מזכיר לנו את הדין של יחלוקו בתלית, נכון? שניים מוחזים בתלית. אין ספק ששלמה לא התכוון לכך, כן? אלא מאי, כיוון שאנשים ככה מכירים, כולם מכירים, גם מי שלא מצוגה, טוב, שניים מוחזים בתלית, יחלוקו. זה איזה מין, הפך להיות כבר מושג שכולם מדקלמים אותו. במחרות, הוא פה כביכול עושה מעשה שנראה כתואם איזה פסק הלכה בסיטואציה דומה, והוא בעצם מנסה ליצור פה איזה מציאות שכאילו זה הולך לקראת זה. התגובה של אנשים, ותומר האישה אשר בנה חי אל המלך, כי נחמרו רחמי על בנה. ותומר בי אדוני תנו לה הילוד החי והמת אל תמיתו. וזאת אומרת, גם לי גם לך לא יהיה גזור. לכן, התגובות הספונטניות הללו, זו דרך שאנחנו בודקים באמצעותם הרבה דברים. עכשיו, כפי שאני אומר קודם, זה לא דבר שהוא קביל נחמר. כראיה בבית משפט שעל פיה אפשר להכריע שאלה כל כך כבדת משקל. זה מלך רק שיכול להכריע שלא על פי ראיות שגרתיות, יכול להשתמש בהכרעה הזו כאיזה מין מבדק, כפי שאמרתי קודם, שיוכיח את העניין. אבל אין פה בשביל להכריע. יש פה לאושש, יש פה גם לגבות את מה שהוא חושב זה זמן. בכל מקרה, לצורך העניין, אנחנו מוצאים שהתשובה הזו בעצם מגלה עומק פסיכולוגי מאוד מאוד גדול. מי שחפץ מסוים או דבר מסוים קרוב אליו וחשוב לו, אז הוא רוצה ביקר ובטוב הזה שיתקיים, שיהיה לו טוב, גם אם אני לא אצליח להוכיח את מה שאני רוצה ביחס אליו. עצם קיומו של העניין. הרב קוק למשל השתמש בעניין הזה בדיון שהיה בזמן על תוכנית החלוקה. דובר באום על תוכנית החלוקה של ארץ ישראל, אז הוא אמר, מי שאומר גזורו גם לי גם לך לא יהיה, זה הוא בעצם מעיד שאין לו זיקה אל הדבר, שזה לא שלו. אדם שזה שייך לו, לא גוזר את הדבר, מוכן לא, שלא ייפגע. אדם ששורף את היערות, אדם שפוגע בארץ הזאת, משחית אותה, מעיד בהתנהלותו שזה לא שלו. כי אדם לא שורף דבר שלו, אדם לא שורף דבר שיקר לו. מי שנוהג בצורה ברוטלית כלפי הדברים היקרים לו, מעיד כמאה עדים שהם לא שלו. וזה בעצם הבסיס. דרך אגב, אנחנו גם מכירים את המבחנים הללו, עושים לכם מכל מיני מבחנים, אם זה בלשכת גיוס או בכל מיני מקומות אחרים, צריך השלמת משפטים. כשאתה פוחד, אתה כך וכך, אתה לא תוכל להשלים. כשאתה שמח, כך וכך. זאת אומרת, זה רשימת משפטים שבעצם רוצים לבדוק, לא, אין אותך הרבה זמן לחשוב, אתה צריך מלא טיק 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 לגמור את הכל. והם בונים, אני יודע, בתוך 30 המשפטים הללו, זה בנוי חכם, זה לא סתם ערימת משפטים, הם רוצים לבדוק כל מיני דברים על האישיות שלך, ממה אתה שמח, ממה אתה פוחד וכו' וכו'. והם שואלים אותה שאלה בכמה ניסוחים בתבזורת לאורך המקבץ של השאלות שאתה עונה עליהם, והם בודקים לראות אם אתה מספר סיפורים או שיש משהו שיטתי ועל פי זה הם יכולים לדעת. זה מה שקוראים בהלכה מסיח לפי תומו. זאת אומרת, מה התגובה האינסטינקטיבית שלך? זאת אומרת, אתה לא מתכנן, לא מתחמן, אתה אומר ככה מה שיוצא לך אינסטינקטיבית מהמותן. רבותיי, התגובה האינסטינקטיבית מהמותן הזו של האימהות משקפת את עמדתן. לא היה להם זמן, זה היה הכרעה מפתיעה של שלמה, שהעמידה את האימהות באיזה מין מציאות סוערת, והם נדרשו להגיב ומיד באופן נוקב על סיטואציה חריפה. והתגובה הזאת בעצם גילתה ושיקפה בבחינת מסיח לפי תומו את מה שבאמת הן מרגישות, ועל כן הוא יכול היה להגיד שזאת שאמרה גזורו גם לי גם לך לא יהיה, זה לא שלה. מי שאומרת תנו לה את הילוד חי ומת אל תמיתו, זאת אמו של הילד. עכשיו באמת היופי פה הוא הרעיון המבריק, באמת לדעת תוך כדי תנועה למצוא את האלף להכריע, ובית למצוא מיד הטכניקה איך גם האנשים הצופים בדיון הזה יראו וישתכנעו שמה ששלמה חשב הוא גם נכון. את זה שפה באמת חוכמה והברקה. אין ספק שסיטואציה כזאת מורכבת גם מעוררת עדים, ואכן זה מה שכתוב בסופו של הפרק בפסוק כ"ח, וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. ובכן, אין ספק שהאירוע הזה הדהד והתפרסם. לא יודע אם אתם זוכרים, אתם אולי הייתם צעירים מדי, לפני 10 שנים אולי יותר, היה כאילו זה משפט שלמה המודרני. הייתה משפחה חסוכת ילדים בלוד, נדמה לי, שרצו לאמץ ילד. כידוע בארץ לאמץ לפעמים משטור גדול, זה לא קל עד שמגיעים. והם הלכו ונסו, הרבה עושים את זה, או עושים את זה בין זוגות שרוצים לאמץ ילדים, ובארץ התור לפעמים ארוך מאוד, אז הם הולכים ועושים את זה בחול. יש מדינות שיש שם מצוקה קיומית, ומסיבות כאלה אחרות, קל להשיג יותר ילדים לאימוץ. הם הלכו לדרום אמריקה, נדמה לי זה היה בברזיל, והביאו ילדה קטנה, תינוקת, אימצו אותה, את כל המסמכים והכל. טוב, גידלו אותה פה בארץ, בלוד, הגיעה בערך לגיל 8-9, פתאום ביום בהיר אחד מתייצבים פה זוג הורים מברזיל וטוענים, אנחנו ההורים הביולוגיים של הילד, של הילדה. עשו בדיקות וכו' וכו', הוכח שטענתם נכונה. עכשיו פה נכנסנו לסיטואציה מאוד מאוד קשה, סיפור שקרה. מה לעשות? טובת הילד ודאי לא לטלטל אותו ממציאות אחת למציאות אחרת. אין ספק. מה גם שההורים האלה היו פרודים, גרושים, חיו בתנאים קשים. הם טוענו שהם מעולם לא מסרו את הילדה לאימות, היא נחטפה על ידי רשת של אנשים שעוסקים בסחר בתינוקות, יש דברים כאלה גם, שחוטפים תינוקות, מוסרים אותם לאימות תמורת סכום כזה או אחר, וכל הגיבוי שניתן שם במסמכים, המסמכים היו מזויפים, הם עובדים, זאת מאפיה שעובדת עם עורכי דין, עם מסמכים מזויפים כדת וכדין, והייתה פה הטעיה. בקיצור, הילדה בבלי דעתה לקחו אותה וטלטלו אותה. זה לא חפץ שאפשר עכשיו להטיל אותו מפה לשם. היא תקלמה פה, טוב לה פה, יש לה חברות, היא גדלה, למדה עברית, גיירו אותה, מה? סיפור שלם. והעסק בא לפני ערכאות. זה הגיע לבית משפט השלום, בית המשפט, זה נושא למחוזי, זה לא לבית משפט השלום, היה בית משפט המחוזי. בית המשפט המחוזי אחרי דיון ממושך שיקח גם כן הרבה זמן, עם כל מיני עובדים סוציאליים וחוות דעת ופסיכולוגים ועורכי דין משתי הדדים, כל אחד שם דאג לגבות את עמדת משלחו כראוי, תכלס אחרי דיון ארוך הכריעו בבית המשפט המחוזי שצריך להעביר את הילדה לזכות הוריה הביולוגי. ההורים הראו לעליון, שוב דיון ושוב זמן ושוב הילדה באוויר, באמת אני חושב זה היה, קראו לזה בכותרות בעיתונים, משפט שלמה המודרני, באמת סיטואציה מאוד מאוד מורכבת. סופו של דבר גם בבית משפט העליון קיבלו את פסיקת בית המשפט המחוזי שצריך לתת לה לחיות עם הוריה הביולוגיים, זאת המציאות הבסיסית, ובמיוחד כיוון ששם הם טוענים שחטפו אותה והם לא מסרו אותה, אם היו מוסרים אותה אז אבוד להם. קיצר, הייתה פה באמת סיטואציה מאוד לא שגרתית, מאוד מורכבת, והם אחרי בכי ואחרי סיפורים לקחו את הילדה הזאת וחזרו איתה לברזיל, וזהו זה. בערך 10 שנים אחרי כן, יש כתבים שאוהבים לעשות תחקיר כזה, אז יש דברים שפעם היו בכותרות, ודברים שפעם היו בכותרות זה קלאסי בשביל לעשות על זה כתבה. החליטו אחרי 10 שנים, נדמה לי זה היה, לצאת מטעם המערכת של העיתון, כיוון שהפרשה הזאת הסעירה את דעת הקהל, וככה מגדה את דעת הקהל, אמרו בוא נראה אחרי 10 שנים, או כמה שהיה שם, לא זוכר, אחרי פרק זמן כזה ארוך, מה קרה עם הילדה הזאת. הלכו, התחקו אחריה, הלכו לראות איפה היא, מצאו אותה, תכלס התברר שההורים האלה שהיו גרושים, הפקירו את הילדה אחרי שלקחו אותה מפה, והיום הגיעה לפשע ולזנות ולהידרדרה, ובקיצר חבל על הזמן, הרסו לה את החיים בעברית קלה. את ההחלטה הזאת להחזיר אותה לשם הייתה החלטה שגמרה לה את החיים, וסיפור נורא עצוב. אני פשוט אספר לכם סיפור מהחיים שקרה פה במהלך 20 השנים האחרונות בערך, ואני לא זוכר בדיוק את התאריכים, וזה קרה פה בארץ, וספר לך סיפור שקרה וכו' וכו'. בקיצור, למה אני מספר? כי גם אז הנושא הזה עורר הרבה רעש, הרבה גלים. תראו, בבית משפט כל יום יש עשרות בתי משפט בהרכבים שונים, דנים במיליון בעיות וסכסוכים וכו'. בדרך כלל הדברים לא עולים לכותרות. אירוע כזה לא דנים עליו כל יום. ואירוע כזה תפס כותרות, ולכן גם הסיפור של שלמה תפס כותרות, ואין ספק שהפסיקה של שלמה וכולי עוררה בדעת הקהל, האדירה את שמו כפי שהכתוב מספר לנו פה, וחיזקה את תודעה בדבר חוכמתו המופלגת. עד כאן פרק ג', ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לפרק ד'. פרק ד' הוא אתגר, כי אם תציתו רגע בפרק ד', וקראתי לכם על הפרק הזה, אם תסתכלו שם בתרשים שסידרתי לכם בפעם הקודמת, מבנה ממשל שלמה, או ממשל שלמה, כך קראתי לכותרת. באמת הפרק הזה עוסק בשמות אנשים ובתפקידים, ובאמת מה יכול להיות מעניין בפרק הזה? אין פה, בדרך כלל כשתלמידים קוראים פרק הזה, מה עושים? מדלגים לפרק הבא. זה קרה לנו דרך אגב גם בפרשיות נוח ובראשית, יש רשימת יוחסין, אז מדברים על בריאת העולם, על חטא האדם הראשון, קין ואבל, אני יודע, מגדל בבל, מאוד מרתק. מגיעים לרשימות ואלה זה, וילד את זה, וימות, וילד בנים ובנות, יאללה, קופצים לפרק הזה. חבר'ה, זה אתגר, פרק כזה הוא אתגר. למה? כי אם אנחנו קופצים, אנחנו בעצם משדרים, לא חשוב. התורה ברברה, זה בעצם מה שאנחנו רואים, או הנבואה ברברה, זה לא רציני. וזה לא נכון. פרק שלם, התורה לא מברברת. ואנחנו צריכים למצוא דרכים וכלים. אז לא נעשה עכשיו את מה שעשיתי ומה שאני מציע לעשות בבראשית, זה בפני עצמו. עכשיו אני אעשה פה דוגמה, מה עושים פה, איך הפרק הזה הופך להיות פרק מעניין ומרתק. כיוון שאנחנו עוסקים בממשל שלמה, וכיוון שממשל שלמה איננו הממשל היחידי שאנחנו מכירים עד כה בכתובים, אז אנחנו פשוט נעשה סקירה, ואז על רקע הסקירה הזו, התובנות על כל האירועים הללו יהפכו להיות הרבה יותר משמעותיות, ובואו נתחיל לעקוב אחרי הדברים בצורה מסודרת. אז ככה, אנחנו מדברים פה על כמה ממשלים. יש לנו את ממשלת שאול, שמופיעה בספר שמואל א' בסוף פרק י' ד'. תכף נראה כמה השרים יש שם. לאחר מכן, אנחנו עוברים לשלוש ממשלות של דוד שמופיעות בכתוב. הממשלה הראשונה, ממשלת דוד, נקרא לזה אחת, כן? מופיעה בשמואל ב' פרק ח', בסוף פרק ח'. ממשלת דוד 2 מופיעה בסוף פרק כ', שמואל ב', פרק כ' בסופו. ממשלת דוד השלישית, דוד 3, מופיעה בדברי הימים א', פרק כ"ז. אלה שלושת המקומות שבהם יש ממשלות שקודמות לממשלתו של שלמה. ואחר כך הממשלה הבאה, שאני מביא פה, כל הממשלות שהוצגו עד כה במקרא. יש לנו פה את ממשלת שלמה. זה מה שיש אצלנו, וזה בספר מלכים א', פרק ד'. עכשיו, בואו נתחיל. אם תסתכלו לרגע בספר שמואל א', פרק י' ד' בסופו, תמצאו שם רגע, ותסתכלו ותראו אילו שרים. עכשיו, אני אומר בפירוש שאני לא מתייחס לשמות האנשים, שזה נושא לדיון בפני עצמו. אני מדבר כרגע לתפקידים, לפונקציה. אילו פונקציות יש, כמה, אילו, ואיזה סדר. תכף נראה את זה. אז בואו נראה, איזה שרים יש בממשלת שאול? סוף פרק י' ד' בספר שמואל א'. שר הצבא. אופיית יש רק שר אחד, שר הצבא. זה מה יש. רבותיי, למה יש רק שר הצבא? היא סיבה מאוד פשוטה. שאול הקים את המלכות בישראל, הוא המלך הראשון. אחרי תקופה של 350 שנה, שבימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה הדבר הכי בסיסי שצריך לעשות. אחרי תקופה כזאת, שבה עם ישראל הוא טרף קל לכל האויבים מסביב, לבנות כוח שיבטא את שלטונו ואת עוצמתו של המלך. הן כלפי פנים והן כלפי חוץ. ואם כך, הדבר הראשון צריך לבנות זה צבא. כי בלי צבא, אף אחד לא יספור אותך. צבא נותן מעמד, צבא שעומד תחת פיקודו של המלך, הוא בעצם נותן לו את הסמכות. הוא אומר פקודה, והם צריכים להבין שיש מי שידאג לכך שהיא תתבצע. והעוצמה הצבאית היא ביטוי הן כלפי השלטון הפנימי והן כלפי השלטון של גורמים חיצוניים. אבל כן, הדבר הראשון ששאול הצליח לבנות זה שר הצבא. אינני אומר שלא עושה גם דברים אחרים, אבל הכתוב באמת מדגיש כל הזמן את העובדה גם פה. ויער שאול כל בחור וכל בן חיל ויאספהו אליו, הופיע כאן. הכתוב מספר לנו שדוד, שהוא מספיד אותו בספר שמואל ב' בהתחלה בפרק א', אז הוא אומר, כן, מה הדבר הראשון שהוא אומר? ללמד בני יהודה קשב, הלא היא כתובה על ספר הישר. במילים אחרות, הנושא המרכזי ששאול עסק בו, המרכזי, לא הבלעדי, שגם קיבל ביטוי של שר ממונה, הוא שר הצבא. הרי ורבותיי, זה גרעין בסיסי הכרחי, אבל לא נצרך, לא, יש עוד צורך באחרים. זה לא הדבר היחידי שצריך. אבל כן, כשאנחנו מציגים את ספר שמואל ב' פרק ח', את ממשלת דוד הראשונה, בסוף הפרק שם, כן, יש לנו שם החל מפסוק ט"ו בערך והלאה, כן, יש לנו שם תיאור של פונקציות שונות. בבקשה, על אילו פונקציות אנחנו מכירים שמופיעות שם? שר צבא, כן, שר צבא, מזכיר, כהנים, מה זה? סופר, כן, מה זה? קרטי והפליטי, אני יודע שזה משמר המלך. זה משמר המלך. מה עוד? זהו, נכון? יש יועצים, נכון? ובני דוד כהנים היו, נכון? הם לא יכולים להיות כהנים, כי משבט יהודה, הם כהנים, הם כיהנו כיועצים.
יש
את הנציבים. מה זה?
הנציבים של דוד בארצות הכבושות.
נכון, אבל זה לא קיבל רמה של שר. זה היה ברמה של שגרירים, נכון? זה לא קיבל כמו אצל שלמה. אצל שלמה נראה שהיו ניצבים בארץ, בחוץ, והיה שר על הניצבים, נכון? אז אלה היו הפונקציות הממשלתיות. עכשיו, קודם כל, אם אני רואה שהפונקציות התרחבו, זה מלמד אותנו שהמשטר התפתח, התבסס, ונתן ביטוי לתחומים נוספים, תכף נראה מה התפקידים השונים, מה הם משמשים, אבל זה אומר, זה מלמד משהו על ההתפתחות של המשטר, שהממשל מתעסק בעוד דברים, וזה מטופל בדרג ממשלתי. שר הצבא, כבר היה קודם, הוא עדיין בתפקיד הוא ראשון. ההנחה שלי היא כפולה, שהסדר משמעותי. המיקום של השרים אומר משהו. גם היום, אתם יודעים שאחרי ראש הממשלה יש שר הביטחון, ואחר כך יש שר האוצר או שר החוץ, אני יודע, אתה לא יודע מתי. בכל מקרה, אלה הפונקציה. כל אחד יודע שגם בסדר הישיבה של השרים, והמינויים הם פונקציה של כוח פוליטי, וזה גם עניין של גודל התקציב וכו' וכו'. מישהו השר ממונה לענייני הקשר בין הכנסת לממשלה, כולם יודעים שזה תפקיד ככה בשביל להושיב אותו ושיהיה מגוע, אבל זה לא איזה תפקיד שאורם דרג מאוד. עכשיו, שר הצבא פה עדיין בראש, כי כמה יש בפרק ח' עד פסוק תדבר, עד פסוק י' ד', א' עד י' ד', כיבושי דוד השונים, המלחמות. אך תביאו שדוד פה מרחיב את תחום שלטונו והופך את הממלכה לממלכה חזקה. אין ספק ששר הצבא עמד במרכז העשייה הזו, וזה משקף שהוא משנה למלך במידה מסוים. המזכיר הוא בעצם, מה שקוראים היום היועץ המשפטי לממשלה, מזכיר עוון. הוא צריך לדאוג לכך שהכל יתנהל לפי הכללים. כהנים, אנחנו יש לנו שניים. כפי שמכירים כהנים, אחד אחראי על המוקד שיש בגבעון, המשכן, המשפח, דיברנו זה פשוט שעבר, ואחד כנראה אחראי על הארון בעיר דוד. זה כנראה, בשביל זה למה אנחנו צריכים שניים? סופר זה כמו מזכיר הממשלה. תפקיד מזכיר הממשלה זה לכתוב את ההחלטות, אבל מה שלא פחות חשוב, לעקוב אחרי ביצועם של ההחלטות. כי אתם יודעים, אפשר להחליט המון החלטות, אבל אם מישהו לא יעקוב ולא ידאג שיבצעו אותם, אז זה מאוד יפה אפשר להחליט, אבל זה ברור שאמר, זה עוד לא והיה. צריך לדאוג שמישהו יממש את הדברים, וזה תפקידו של הסופר. משמר המלך. משמר המלך זה מה שקוראים היום יחידה להבטחת אישית. יש מלך, יש לו שומרי ראש, יש מנגנון שלם שדואג לביטחונו, הוא נמצא מקום רגוע, אין בעיות, אין חששות, וכמובן יועצים שונים שאחראים על מה שקוראים היום שר בליטי כזה, כן? שהוא מבצע כל מיני פעולות כלפי הצורך. רבותיי, ספר שמואל ב' פרק כ', ממשלת דוד השנייה, סוף פרק כ', סוף פרק כ', שוב, שימו לב לאירוע, האירוע של פרק כ' הוא מרד שבע בן בכרי. עד פרק י"ט תראו את עסק עם מרד אבשלום. עכשיו בואו נראה את סדר השרים שמופיעים פה. מי השר הראשון? שר הצבא. אז אנחנו מבינים ששר הצבא יש לו עדיין תפקיד חשוב בגלל כל ההתפתחויות שהיו. מי עכשיו בא אחריו? משמר המלך. עדיין אנחנו רואים שינוי דרסטי. אנחנו מעבירים את משמר המלך מכמעט לפני הסוף למקום השני. הטענה שלי שהסדר משקף דברים, וכל זאת למה? עכשיו, למה אין לנו שר נפט? כי אין נפט. זאת אומרת, אפשר לעשות שר נפט, אבל זה כמו השר לתיאום ענייני הממשלה והכנסת. זאת אומרת, באיזשהו מקום, כשעושים שר ונותנים לו תפקיד, הוא מבטא מציאות נושמת חיה נצרכת. אז נראה, משמר המלך הפך להיות משני פה, למה? כי אחרי מרד שבע בבכרי ואחרי מרד אבשלום, אז פתאום צריך לדאוג למשבר המלך ונותנים לו גיבוי. אז כמו שאני אומר, עוד מעט תהיה היורצה של רבין בעוד כמה ימים, נכון? ואז ידברו שוב, אתם יודעים שהיורצה של רבין, היחידה להבטחת אישים, השתוללה, חבל על הזמן. והשטח סטרילי, כל מי שמתקרב, מכוניות, המון חומר. למה? למה היה פדיחה. אז כשיש קשיים ויש בעיות, אז היחידה הזאת משתוללת. אין לכם חומר. הלאה, מי התפקיד השלישי?
המס.
שר המס. לכן רבותיי, שר המס זה תפקיד חדש שלא היה פה. והוא חידוש חשוב וגדול, כי שיש מלך שיכול לגבות מיסים, זהו שיקוף של התארגנות והתקדמות הממשל מכמה בחינות. קודם כל, שזרועות השלטון מכירות את האנשים ויכולות לגבות מס. ב' זה גם אומר שאם הוא גובה מס, אז יש לו גם תקציב שבאמצעותו יכול לפעול ולפתח ולעשות דברים. ואת המדינה שלא גובה מיסים, או עירייה שלא גובה מיסים, או מערכת שלא גובה מס, זה כלום, זה דחליל. למה היא לא גובה? כי לא מכירים בה, כי אין לה כוח, כי היא לא יודעת, כי היא לא יכולה. יכולת לתפעל מערכת מיסוי היא ביטוי לעוצמה ולהתחזקות מנגנון שלטוני. כמובן שאם מושחת ולוקח את המיסים לטובת צרכיו הפרטיים או לשחיתויות, אז זה אסון. אבל מערכת מתוקנת גובה מיסים באופן ובהיקף הגיוני וצודק. מצד שני, היא משתמשת בכל המשאבים שהיא לוקחת מן העם כדי לפתח ולקדם צרכים חיוניים שהעם צריך. אז עצם העובדה שיש מנגנון שגובה מיסים ויכול לגבות מס, הוא ביטוי שמגלה לנו על עוצמתו ועל התפתחותו של השלטון. כן? לא יודע, תראה, מערכות תמיד עובדות, יש תרומות, יש חלטורות, יכול להיות שגם לא עשו מי יודע מה. זאת אומרת, אתה יודע, כשמערכת, איך אומרים היום, הופכת להיות מאורגנת, יישוב, בהתחלה גם כן, ישיבה. מפה הוא סורם, זה בא, הוא שם בקונדטוריה, אני שאלו ביום שישי, אני יודע, חלות, הוא נובעת אל הישיבה, יש ישיבות שעובדות ככה. אני אומר לכם, יש ישיבות קטנות כקיוניות, כל מקומות שהם חיים על חלטורות, הם חיים משכנים הילדים. יש ישיבות שמסודרות, שמאורגנות, כמו ישיבת מלון שבות, כן? במלון שבות הכל מתקתק, עובד הרבה שנים, מלכתחילה, אבל ברוך השם, העסק עובד. למה אני אומר? בגלל שיש פה אנשים מסודרים, מאורגנים, שעובדים כמו שצריך מלכתחילה. ואני אומר שאפשר לעבוד. כל מיני דברים עובדים, יש מוסדות שהם צולעים ככה והם לא יודעים בדיוק אם יהיה מזכורת החודש, לא יהיה מזכורת החודש לעובדים, לפעמים נדחה, אולי יבוא, זה. אני מכיר מוסדות כאלה, לא נזכיר שמות, שעובדים ואתה רואה שיש פה ויש שם, הבניינים זרוקים, העסק לא עסק, הדלתות, משהו מתפוצץ אז הוא נשאר מפוצץ וככה זה, יש, זה חיים היד על הפה, יש, אז אתה שואל, חיים, זה לא זה אבל. אז זה מה שהיה קודם, באמת, מלכות שאולה, אני לא אומר שלא היה כלום, עשו אולי התנדבות, תורמים, יש כל מיני גורמים שחיים בלי תקצוב מסודר, אלא שלהם, אז חיים, חיים, אבל אין ספק שאתה, זה לעלות ברמה, זה ליצור מערכת מסודרת, מאורגנת, מחושבת, שאתה יכול לעבוד, לא, אתה לא יודע כל יום מה יהיה מחר, אם אפשר לחיות לך. התפקיד הבא. מה התפקיד הבא שם ברשימה? מה זה?
מזכיר,
כן, עלה? סופר.
כהנים.
יועצים, רעי המלך. יועץ. ובכן, בוא נגיד שבחלק הזה, פחות או יותר זה נשאר, אתה יודע, המזכיר, הסופר, הכהנים, פחות או יותר. הם הורדו יותר למטה בגלל שמשמר המלך קפץ למעלה, כן, זה מה שהקדים אותה, ושנכנס שר המס שהוא, כפי ששר האוצר, אתם יודעים, הוא בהחלט בתפקיד נכבד וחשוב.
הם הכהנים אחרי הסופר.
כן, יש פה, אני אומר, יש פה, אבל צריך לחפש את העניין. קודם כל, החידוש הגדול, שאתה פתאום מתחילים לשים לב לרשימות האלה. עד עכשיו למדת את הפרק הזה, היית קורא את הפרק הזה, מי שם לב, סופר, מזכיר, מי נמצא איפה, נכון? היו, איך אומרים, קופצים לפרק הבא, מה שאמרנו קודם. אז קודם כל, מה שעשיתי, גרמתי לכם לחשוב על הדברים, לחדד אותם, לעשות לראות מה קרה, מה השתנה, לעשות השוואה, להסיק מסקנות, לראות למה, נכון? אז אני מסכים, אתה צודק שצריך לחדד את הדקויות הללו גם, ואני משתפק בדברים הדומיננטיים יותר, אבל אתה צודק, אין נפקא מינה, הדקויות הללו והשינויים הללו דורשים עוד חשיבה ועוד הסבר, נכון. הלאה, מורי ורבותיי, ממשלת דוד בדברי הימים בית כבזיים. תסתכלו שם, שם העסק יותר מסובך, ואני פה יחד איתכם אקרא ונראה את הדברים. ובכן, אין ספק שהסדר שבו הממשלות כתובות הוא גם הסדר הכרונולוגי שלהם. הממשלה הראשונה משקפת מצב, הייתי אומר, באמצע ימי דוד. הממשלה השנייה משקפת מצב ככה, שלושת רבעי של מלכות דוד נקרא, ופרק כ"ז בספר דברי הימים א' הוא כבר לקראת חילופי הנהגה ממש בסוף ימי דוד, שהוא כבר ממנה את שלמה והוא כבר מסתכל על זה, קראתי ממש בקדנציה האחרונה של דוד, וממש ככה החלק שחותם את מלכות דוד. מה יש לנו שם בפרק כ"ז? האמת שפרק כ"ז בדברי הימים א', דברי הימים א', כן? פרק כ"ז, אנחנו מוצאים את הרשימה של השרים השונים. האמת היא שהדברים כבר התחילו קצת קודם, אבל בואו נתחיל מפה. ובני ישראל למספרם, אז יש לכם פה ראשי אבות, שרי אלפים ומאות, שוטרים. אחר כך יש את המחלוקות, יש לכם בסך הכל 20 ו... יש לכם 12 מחלוקות, כן? יש לכם 12 מחלוקות שמקבילים, רק יש לנו 12 ראשי שבטים, כן? יש לנו פסוק ט"ז, ועל שבטי ישראל, לראובני זה, לשימוני זה, ללוי זה, ליהודה זה, יש לכם רשימה שלמה. אחרי כן, הכתוב מספר לנו על פונקציה של שרי רכוש למיניהם, כך הוא קורא להם. פסוק כ"ה, ועל אוצרות המלך, אז מוות בן עדיאל, ועל האוצרות בשדה, בערים ובכפרים ובגדלות, זה וזה. ועל עושי מלאכת השדה לעבודת האדמה, זה. ועל הכרמים, זה וזה. ועל שבכרמים לאוצרות היין, זה. ועל הזיתים והשקמים, אשר בשפלה, זה. ועל אוצרות השמן, ועל הבקר הרועים בשרון, ועל הבקר בעמקים, ועל הגמלים, ועל האתונות, ועל הצאן. כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דוד. מת, אם... הזיתים והשקמים קיבלו דרג של שר, סימן ש היה הרבה. זאת אומרת, הפונקציה, זאת אומרת, הייתי היום, הייתי אומר את הרשימה הזאת, הייתי אומרים, אלה מחלקות משנה במשרד החקלאות, נכון? אבל כנראה שההיקף שלהם, של העשייה ושל הפעילות, היה כל כך גדול, שכל אחד מן התחומים הללו הצדיק שיהיה לו שר משל עצמו. אם אני רוצה לרשום את מה שהיה עד כאן, אז אני יכול לומר שעד כאן היו כל מיני שרים שהם, הייתי קורא להם יותר חברתיים. אם זה אנשים שקשורים לראשי השבטים, לשרי המחלקות, וכו' וכו', שהם מבטאים פונקציות חברתיות, ויש לנו שרים כלכליים, נכון? כל שרי הרכוש, נכון? שרים כלכליים, נכון? יש לנו עכשיו. מה בא אחרי זה? ויש פה הרבה, שימה ארוכה. אחר כך הכתוב מספר לנו בפסוק למד ב' ויהונתן דוד דוד יועץ, איש מבין וסופר הוא, ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך. ואחיתופל יועץ למלך, וחושי הערכי ראי המלך, ואחרי אחיתופל יועדע בן בניהו, ואביתר ושר הצבא למלך יואב. בקיצור, מה יש לנו בסוף? אחרי כל אלה יש לנו יועצים, ויש לנו את הפונקציה של של משמר המלך, נכון? משמר המלך, ובסוף בסוף יש לנו את הפונקציה של מה? שר הצבא, נכון? ממש היפוך. היום קוראים לזה מה שהרבה חבר'ה רוצים, גם אני רוצה, הבעיה שלהם זה ריאלי, שנהפוך את הסדר העדיפויות הלאומי. במקום להשקיע את כל האנרגיה בעניינים של ביטחון ושל דברים אחרים. ואז אנחנו רוצים שסדר היום הלאומי שלנו יהיה שנשקיע את כל המשאבים או את מרב המשאבים במה? בעניינים של כלכלה וחברה, נכון? חברה וכלכלה. אז הנה, בסוף ימי דוד המציאות הייתה יציבה, ואפשר היה באמת להגיע למצב שאנחנו באמת משמיעים אותו מפעם לפעם גם בשיח הציבורי שלנו היום. רוצים לשנות את סדרי עדיפויות הלאומיים, במקום שישקיעו בביטחון, שישקיעו בחברה, שישקיעו בכלכלה וכו' וכו'. הרעיון הוא נפלא, השאלה אם זה ריאלי, אם זה אפשרי, האם אנחנו באמת במציאות של מנוחה כפי שהיה בסוף ימי דוד, בתחילת ימי שלמה, שאז באמת אפשר היה לעשות את זה. והראיה ששלמה במשך כל חייו, 40 שנות מלכות, לא היה לו מלחמות, היה לו שקט באמת. זאת אומרת, וחוץ מזה, הוא לא הפסיק לבנות הרי רכב, הרי פרשים, הוא החזיק צבא בעוצמה, אבל אין ספק שמרכז הכובד של העשייה שלו היה בתחום החברה והכלכלה, כפי שעוד נראה, והמבנה של ממשלת דוד בסוף ימיו רומזת לשינויים שהתחוללו, ובסוף ימי דוד אפשר היה להפוך את סדר העדיפויות הלאומי. בסדר? אז זה משהו, אני תכף אתן לכם לשאול, אז זה משהו לגבי הממשלות השונות של דוד, ואנחנו ערב ממשלתו של שלמה. עכשיו, כמות השרים, כתבתי שרים כלכליים, אבל ראיתם המון שרים, יש שם הרבה אנשים. רבותיי, זה מנגנון מאוד מאוד מסורבל. מסורבל. אביב, אתה צריך להחליט, עם 12 ראשי שבטים, ו-12 ראשי מחלקות, ועוד איזה 15 שרי רכוש, ועוד רק לכנס אותם ולדאוג שכולם יגיעו ושלא ידליפו, וחבל על הזמן, אי אפשר לעבוד. זה מסובך. אני רוצה להזכיר לכם שלשלמה יש רצון להפוך את הממלכה הזאת למעצמה. חבר'ה, במעצמה אי אפשר לעשות מנגנון גדול. שם חייב להיות קבינט קטן, מצומצם, מקצוען. לצורך העניין, ממשלת ארצות הברית. פותאי, ממשלת ארצות הברית, אתם יודעים איך זה עובד שם? בוחרים נשיא וסגן נשיא. אחר כך, מי מרכיב את הממשלה? הנשיא. אין שם פוליטיקות, יש לו 3 חברי כנסת וחצי, הוא רוצה את השר לענייני, לא יודע מה. והוא יש לו עוד, אין מצב כזה. שם הנשיא, עכשיו בדרך כלל, הוא לוקח אנשים מקצועיים. שר ההגנה הוא איש צבא, הוא איש שמבין בדברים האלה. שר האוצר הוא איש כלכלן וכו' וכו'. אצלנו יכול להיות שר הביטחון, מישהו שהמפלגה שלו קיבלה X מנדטים, והוא מסתכל על תרגיל צבאי והוא חושב שזה תרגיל לילה, כי הוא שאכלו את הפלסטיק, אם תזכרים את המשקפת. אז כן, הוא היה סמל ראשון בקריה, והוא נהיה רמטכ"ל. אז זה אבסורד קצת, כן? וזה באמת תוצאה של... אז אין מצב כזה. שלמה אומר, אנחנו לא יכולים לנהל מעצמה עם תובנות כאלה. וזה לא הולך. לכן, מה ששלמה יעשה, הוא יפשט את המנגנון, יבנה אותו יותר מצומצם, יותר פונקציונלי, תכף נראה איך. הוא בונה מערכת חדשה, והוא משנה את הדברים, שהמגמה היא על פניו זאת. מה קרה בפועל וכו', תכף נקרא, תכף נתח ונראה, קודם שאלות, כן.
לגבי המקום של ממשלת דוד השלישי,
כן.
מופיע שם אחיתופל, מופיע שם קושי, שניהם לכאורה מתאים יותר להיות לעשות להתהפך עם השנייה.
תראה, יכול להיות שהשינויים האלה התחילו כבר לחלחל קודם, ובאמת לא התייחסתי כבר לשמות, אבל אתה צודק, ההופעה שלהם שם באמת גם אם אחיתופל כבר בשלב מסוים לא שימש בתפקיד כי הוא התאבד, אבל התפקיד הזה של היועצים, כן, שנשאר. אז נכון שהמשבצת הזאת הוא אישה בזמנו על ידי אחיתופל, הוא אולי היה דמות מפורסמת בתור מי ששיבץ אותה, אבל לא, הוא כבר לא קיים, אבל יכול להיות שהוא זה שיקוף של משהו שנמשך. זה לא ממש ממשלות שאתה יכול להגיד, אוקיי, הם מצטלמו בתאריך X וכו'. זאת אומרת, זה יותר איזשהו תהליך מבני שאני רוצה לסמן דרכו את התפתחות ממשלת דוד מראשית הדרך ועד סוף דרכו של דוד במלוכה. בסדר? כן, בבקשה.
המיקום של הרשימות האלה, זה לא משנה, אין אפשר להגיד שבדברי הימים ובדברי 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 הימים ובד
תראה, בדברי הימים, הזמן או הסיטואציה, בהקשר שבו הרשימה הזאת מופיעה, ודיברנו על זה בזמנו בפרקי המעבר מספר שמואל לספר, כרקע לספר מלכים, זה סוף ימי דוד, וזה לקראת כניסתו של שלמה לתפקיד. אין ספק שזהו שיקוף של המציאות בסוף ימי דוד. שיקוף של המציאות בסוף ימי דוד. והפרקים האחרים, מתוך המיקום שהם מופיעים, ומתוך הרצף שהם מופיעים, אז מסתבר שהן מוקדמות יותר מבחינת סדר ההתרחשות, והסדר פרו הוא כרונולוגי, דהיינו פרק ח' משקף ממשלה מוקדמת יותר לזו של פרק ה', ופרק ה' משקף ממשלה מוקדמת יותר לזו של דברי הימים. בסדר? עוד שאלות? עכשיו בוא ניגש לממשלת שלמה. אתם רואים, אחרי כל הרקע הזה, אחרי כל התובנות הללו, הפרק הזה עכשיו יהפוך להיות סופר מרתק. וכל התפקידים וכל הדברים האלה, לא נעבור להם ככה. אתם תראו שהם משקיעים בזה עבודה, ויש מה לעשות. וואי, כבר ברחנו הזמן. אבל אנחנו נתקדם בינתיים עוד קצת, ונראה את הדברים. אז בואו נראה. ספר מלכים א', פרק ד'. מלכים א', בפרק ד', בואו נראה. אז ככה, ואלה השרים אשר לו, עזריהו בן צדוק הכהן. כן, דבר מדהים, הפונקציה הראשונה, שאיתה נפתח הסיפור של ממשלת שלמה, זה הכהן. הלאה, תכף ננסה לתת טעמים. קודם כל בוא נשקף את הרשימה. אחר כך, יש לנו אחר כך את מי? סופרים. לא סופר, עד עכשיו היה סופר. עכשיו יש לנו מה? סופרים, נכון? לנו סופרים. גם זה דבר שאומר דרשני, ותכף ננסה להסביר אותו. הלאה, מה יש לנו עכשיו? מזכיר. הלאה, מה יש לנו אחר כך? מה זה? יש לנו על הצבא, שר צבא, נכון? שר צבא, באמצע, כן? כזה. ויש לנו עוד פעם כהנים, נכון? השאלה מה היחס בין הכהן הזה לכהנים הללו. תכף נראה. הלאה, בהמשך יש לנו על הניצבים, פונקציה חדשה שלא שמענו עליה. כפי שעוד מעט נראה, על הניצבים האלה, יש ממונה על 12 ניצבים. תכף נראה מה תפקידם. לא תכף, אולי זה יהיה הפעם הבאה, אבל נכין את הרקע לזה. והכתוב מספר לנו פה, עוד לפני כן, יש לנו עוד שתי פונקציות שלא הזכרתי אותן. הפונקציה האחד היא, חוץ מהיועץ הזה, כן, יש פה איזה יועץ, רע המלך יועץ, יש לנו עוד שתי פונקציות. מה? אחד מוכר זה על המס, נכון? זה כבר הכרנו אותו קודם, שר המסים. אבל לפני כן יש לנו פה תפקיד חדש שלא היה לנו קודם, כמו שהתפקיד הזה על הניצבים הוא חדש, יש לנו פה תפקיד חדש, והוא מה?
על הבית.
ובכן, על הבית. ובכן, שלמה בלי ספק רומם את המנגנון הזה שקוראים בית המלוכה, והוא בנה משהו מאוד עוצמתי, שלא היה אצל דוד, ובטח לא אצל שאול. שלמה העלה את בית המלוכה לסטנדרטים, לקריית המלוכה, זה משהו חדש. הוא בונה גם בית ענק חדש, של, כפי שעוד נראה, ויש מישהו, כמו שמקובל בהרבה מאוד מקומות, מה שקוראים השר, שר החצר, מי שאחראי על בית המלוכה, על חצר המלוכה. יש לנו את שר החצר, אז זה השר שאחראי מעין מנכ״ל בית המלך. יש לנו שר מיוחד שמטפל בנושא הזה. עכשיו, לא, 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 לא. זה על הניצבים, תכף תראה מה שקורה. עכשיו, מי זה הניצבים? אז בוא נעשה ככה, בוא נעשה פה זריז, אין לנו מספיק חשב לעשות את כל הניתוח של הניצבים, זה נשאיר לפעם הבאה. יש לזה הסבר מאוד מעניין, אבל קודם כל בוא נתחיל לעשות את השינויים. כהן ועוד כהנים אחר כך. מה הפרויקט הכי גדול שהולך להיות עכשיו? בית המקדש. בית המקדש. לכן, באמת יש כהן בראש הרשימה, זה הפרויקט הלאומי. מה זה? מה זה? תראה, אני לא מדבר כרגע מי הכהן הגדול, יש לנו עוד שני אחרים, שזה צדוק ואביתר כהנים, ויכול להיות צדוק הוא הכהן הגדול, אבל יש כהן שעומד בראש הרשימה לצורך התפקוד של הכהנים, כי הוא הפרויקטור של בית המקדש. זה גם אומר משהו, מה עומד בראש מעייני המלכות כרגע, נכון? וזה באמת דרך אגב מה שדוד רצה, על פי התוכנית שהוא ייצב בסוף מלכותו, והנחה את שלמה ואת העם. לאחר מכן, סופרים שניים ולא אחד. למה? שיקוף של פעילות מאוד נמרצת. אין ספק, הפעילות של מלכות שלמה עלתה פאזה, בהיקפים הרבה יותר גדולים, כפולים ומכופלים ממה שהיה קודם. לכן צריך גם לתגבר את אלה הרושמים והעוקבים אחרי הביצועים של הפעילות הרוקד. טוב, מזכיר, שר צבא מקום טוב באמצע. הוא לא בסוף, הוא לא בהתחלה, בכל אופן שלמה מבצר את הצבא, בונה הרי רכב, בונה הרי פרשים, לא שיש סכנה קיומית, אז התקציב לא ראש התקציב, אבל בהחלט מקום טוב באמצע. שני הכהנים האחרים נשארים עד שבית המקדש ייבנה בתפקידים שהיה להם קודם. על הניצבים, על הבית כבר הזכרתי, אז בעצם על הניצבים. משפט קצר על הניצבים, כי צריך להפסיק כי ללכת לערבית. רבותיי, את כל הנושא של האחריות של שרי השרים החברתיים והשרים הכלכליים, הוא ביטל, והוא הפך חלק את הארץ ל-12 מחוזות על המפה, וזה מה שכתוב במחצית השנייה של הפרק, 12 מחוזות, שכל ניצב אחראי על אזור, כל חודש ניצב אחר אחראי לספק את כוח האדם ואת המיסוי שנדרש כדי לתפעל את כל המנגנון הממשלתי. זה התפקיד של הניצב, ויש שר על הניצבים. עכשיו, החלוקה וההיגון שלה וכו', זה סיפור שדורש זמן, אבל זה נדבר בעזרת השם בשבוע הבא. ביטוח. כן.